ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף ח. אנחנו ממשיכים משורה רביעית. אתם רואים יד משולש. אנחנו ממשיכים באופן ישיר מסוף שיעורנו הקודם, לכן אין צורך למילות הקדמה, אלא אנחנו נפנה לשוליים. יש לנו נושא וכתבנו זה המשך, ועם מבנה שהוא ממשיך עד עמוד ב'. אנחנו מספרנו משולשים 1 עד 10, 10 דוגמאות של דברים שלכאורה אדם לא מבטלו, כוונה בחלון, ובכל זאת ממעט. וקשה, הם קושיות על שמואל, דאמר ליאל בסוף השיעור הקודם, דרק דברים שאדם מבטלם הטם, שמה בחלון, ממעטים שהם רק אז מסוגלים למעט את את השיעור הפתיחה, הפתח בחלון, להיות פחות מטפח. אבל לפי שמואל, אם אתה לא מבטל את החומר, את הדבר שם, אז הוא, למרות שהוא יושב כבחלון ואין פתח, אין פתיחה של טפח, זה לא סותם, הוא לא חוצץ, והתומה שבחדר שיש בה הגופה יעבור דרך אותו חלון בין, בקיר בין שני החדרים ויתמה את התחולה של החדר השני. הגמרא מיטיבי, שוב זה קושיה, הוא בעצם אפשר לומר 10 קושיות על דינו של שמואל. עשבים שתלשן והניחן בחלון, או שעלו מעליהן בחלונות, הם עדיין מחוברים, רק שהם צוחים בצוק הזה שזה נכנס לתוך החלון, ומטלוניות שאין בהן שלוש על שלוש. מטלון זה חתיכות בד שאין בהן שיעור מינימלי כזה של שלוש על שלוש אצבעות, והעבר והבשר המדודלים בבהמה ובחיה, איברים שמדודל, כוונה עדיין מחובר, אבל העבר לא מתפקד. הוא מחובר דרך אולי קצת אור וגידין, אבל לא מתפקד. ואוף ששכן בחלון, ועובד כוכבים שישב בחלון, זה בן אדם. הוא בן 8, זה תינוק שלא עבר 9 חודשי הריון, ונולד, נולד מוקדם. הוא נקרא בן 8, בכוונה שהוא הוא ולד של 8 חודשים שנולד, המונח בחלקית הוא שוכב בחלון, והמלח, כלי חרס וספר תורה, כולם ממעטים בחלון, אבל השלג והברד והגליד והכפור והמים כולן אין ממעטים בחלון. כשמדובר במים, כוונה זה מים שבתוך כלי, לא רק שהכלי אינו חוצץ, אלא גם המים אינם חוצצים. כי הרשימה הזאת, כפי שרשי אומר למעלה בשורה חמישית בקצרות, מהויל ונימוקים מעליהן אין ממעטים, וכן מים שבכלי, הויל ואם ינטל הכלי אין עומדים בפני עצמם, אין ממעטים בחלון. עכשיו אנחנו נעבור אחד אחד על הדוגמאות עם הקושיות שיש לנו על דין של שמואל. והעשבים חזו לבהמתו, הוא ייקח את העשבים משם, ובכל זאת, לפי המקור, הם ממעטים בחלון, זה נגד שמואל. הגמרא אומר, לא, באפריזטה, אותם עשבים, אפריזטה זה סוג צמח, סוג עשב שהוא שם המוות, אז הוא לא ייתן את זה לבהמה. הוא ישאיר את זה שם. שאלה. או, שאלו מעליהן, מדבר פה עשבים, שכעת סומכים בתוך חלון, וזה חוצץ, אבל כיוון דקשו לכותל, ראינו כבר במשנה שזרעים וחיים דברים הם קשים לכותל, שקילו, הוא ייקח את זה משם, אז למה זה ממעט? כנראה שזה ממעט, זה נגד שמואל. אמר רבה בכותל חורבה, כאן ש הוא מוזכר שהסבים האלו אם היית דחתו, לא, לא כל, זה מדובר בחורבה, ולכן הוא לא ידאג כל כך לחוזק הכותל, והוא ישאיר אותם שם. רב פאפה אמר אפילו בכותל יישוב בבאים מחוץ משלושה לחלון. אמרנו שהסבים וזרעים, כל מיני צמחים יכולים להזיק לכותל, אבל זה רק אם נקודת הצמיחה שלהם מהאדמה זה תוך שלושה טווחים לקיר. אבל כאן מדובר שהם הם צומחים חוץ משלושה טווחים, החלק העליון שהם זה מתכופף לכיוון החלון, אוקיי, בסדר, אבל זה לא יזיק לקיר, אז הוא ישאיר את זה שם. מטלוניות, אמרנו שאם יש חתיכות בד פחותים משלוש עד שלוש אצבעות, הוא חוצץ. למה? חזולי לקריאה דלבושה. הם חתיכות האלו רואים לתלי בגדים, אפשר להשתמש בהם כתלי. לא, הוא לא ישתמש, הוא ישאיר את זה שם. בסמיכתה, הוא אב יותר מדי. שאלה, בכל זאת, חתיכות בעל אפילו אבים חזו לאומנה. אומנה זה מקיז דם, אז החולה שבא לטיפול הזה, אחרי שהוא גמר, אז שמים קצת כמו פלסטר, אז הוא השתמש בזה, גאוזה, השתמש במטלוניות האלו, אז הוא לא ישיר את זה שם, ובכל זאת חוצץ, קושר שמואל, לא, בריסקה, הוא מסרט, הוא בד כזה שמסוגל לסרוט בן אדם, אז הוא זה לא ראוי לאומנה. שאלה, אם בריסקה עם זה כזה בד, אז סימן שהוא בד שמקורו מסערות של עיז, וקוראים לבד הזה סק, והשיעורי תומה. למה עד עכשיו הזכרנו שהבד הוא זה מטלוניות פחות משלוש על שלוש אצבעות? כי אם זה שלוש על שלוש אצבעות, אז זה בגודל שמסוגל לקבל תומה, ואנחנו יודעים שדברים שמקבלים תומה אינם יכולים לחצוץ, כמו שאמרנו בשורה הקודם. אבל מתחת לשלוש על שלוש, אז הוא לא מקבל תומה מבחינת השיעור. אבל אם אתה אומר שאותם המטלוניות האלו הם זה ריסקה, הוא בד ששורט, סימן שזה לא בד, נגיד בד מצמר או מקוטנה, אלא זה בד מבד שמשפשף, וזה זה נקרא, כמו אמרנו כבר, זה נקרא מה שנעשה מסערות של עז. השיעור שלו הוא קודם כל הוא נקרא סק, ושיעור שלו לקבלת תומה זה 4 על 4 טפחים. אז הגמרא שואלת, אי בריסקה, למה כתוב פה שאין בהן 3 על 3, כבר אצבעות, שאין בהן 4 על 4? מבעיה לה, היה צריך להיות כך, זה שיעור של סק, פחות מ-4 על 4 טפחים, הוא לא מקבל תומה. הגמרא עונה, לא מדובר על סק, סק שהוא משיער של עיז, אלא כעין ריסקה. זה בד שנוצר מקוטנה או מצמר, אבל במקרה הזה זה בד שהוא שורט, זה כמו ריסקה, כמו בד שנקרא את סק, אלא הוא לא סק אמיתי, ולכן השיעור שלו כדי שלא יהיה דבר המקבל תומה זה פחות משלוש על שלוש אצבעות. 4, והעבר והבשר מדודרים בבהמה ובחיה. אמרנו שאם הם מונחים בחלון הם חוצצים. שואל, כמה איך זה יכול לחצוץ? אני מקווי אז לה אותו בהמה שאליהם מחובר האיברים האלו, הוא יברח משם. ובכל זאת קטני למעלה, ובכל זאת כתוב שהם חוצצים, וזה קושיה על שמואל. לא, בקשורה. הבהמה שעלה דובה פה, הבהמה קשורה לשם, הוא לא בורח, הוא לא הולך לשום מקום. שאלה שחית לעבור, ישחוט אותו. הגמר אומר לא, בתמאה, מדובר בחמור או סוס, בהמה תמאה. שאלה, מה זבין לי לנוחי, אבל ימכור את זה לגוי שהוא ישחוט אותו ויוכל אותו. לא, בכחושה, זה כחוש, זה לא בהמה שיש בו עצמות, אדם לא יוכל את זה. שאלה, פסיק שדי לה לכלבים, אותו עבר שכעת מונח בחלון, יחתוך את העבר ויתן את זה לכלב. אז הוא בכל זאת כתוב שהוא חוצץ, קושיה על שמואל, כי רואים שוב פעם, שלמרות שהוא לא מבטל אותו שם, הוא מסוגל לחצוץ. אגמר לא, לא, כיוון דאי קצר בעלי חיים, לא אוהבים. בהורדת העבר מאותו בהמה, זה יגום לה בהמה צר, ולכן הוא לא יעשה את זה, אז הוא ישיר את העבר המדודל בחלון. וכבר אמרנו, קבענו שזה בהמה קשורה, כחושה, בהמה תמיה, ולכן הוא מבטל את העבר המדודל הזה בחלון. חמש, ואוף ששכן בחלון, כך קבענו שזה ממעט. מה פתאום פרח ואז הוא יפרח משם, אבל מה, הוא בכל זאת זה חוצץ כעת שהוא נמצא, כל זמן שהוא נמצא בחלון, אז זה קושיה שמואל. לא, בקשור. שאלה, שחיד לי? לא, בתמי. לא, מזמין לי לנוחי. אפילו אם זה תמי, זה נשר, לא, הוא יכול לאכול נשר? לא, בקלניתה, זה אוף כחוש מאוד, ואין ראוי לשום אדם. שאלה, יהיב לי לינוקה, ילד ישחק איתו, אז לא ישיר את זה בחלון, במסרת. מסוכן לילד, לא ישחק עם זה. שואת אומר, אמרת שקלניתה, קלניתה לא מסלטה, כאין קלניתה, הוא כחוש כמו קלניתה, קלניתה, אבל הוא כן שורט, אז הוא לא ייתן את זה לילד, וגם, כפי שאמרנו מקודם, הנוכרי לא יקנה את זה. שאלה, ועובד כוכבים שישב בחלום, מספר 6 מהרשימה דלמעלה. אז לפי שמואל, למה זה יכול לחצוץ? קי וזו יקום וילך. לא, בכפות. שואלת הגמרא, אתי חברי שרלי, הוא ישחרר אותו, יתיר את החבל, את הקשר, וישחרר אותו. לא, במצורה. אנשים לא מתקרבים אלה, מצורעים. השאלה, אתי מצורה חברי שרלי, או מצורה יבוא וישחרר אותו. אז נעזוב את הגישה של שמדובר בעובד כוכבים רגיל, בעובד כוכבים רגיל, אלא בחבושי מלכות. מדובר פה על גוי, עובד כוכבים שהשלטון שם אותו שם. השלטון שם אותו שם, אז אף אחד לא יבוא לשחרר אותו. הוא בן 8 המונח בחלון. אמרנו, זה תינוק שלא עבר את ההיריון של 9 חודשים. שואלת הגמרא, אתי אימי דריאלי, האמא של הילד יבוא, היא תבוא ותיקח אותו משם. מדובר בשבת. דתניא, הוא בן 8, שוב פעם, זה מדובר על הילד שנולד אחרי הריון של 8 חודשים. מבחינת הלכות שבת הוא כאבן, זה מוקצה, ואסור לטלטלו בשבת. אבל אמו שוחה עליו, הוא מניקתו, מני הסכנה, כוונה להם, שיש בעיה לאמא שילדה, ויש הצטברות חלב בגופה, אז כדי להתגונן נגד סכנה של הצטברות החלב, היא יכולה להתכופף לפה של הילד והילד ינק, אבל הילד יישאר שם. תוספות למטה אומר, את אימי ודריאלי, אז התוספות עונה בשבת. בסדר, אבל יש כאן מקום לשאול, אבל שוב, אחרי שבת היא תיקח אותו משם. אז איך לפי שמואל הוא חוצץ, הוא לא יישאר, לא מבטאים אותו שם. ואז תוספות מסביר, ואיירי מדובר בגוסס, שימות קודם שיצא השבת. ואמר, דשם תהי קבורתו. אז שם בחלון יהיה הקבורה של אותו תינוק. הגמרא ממשיכה, מלח. אמרנו שמלח הוא חוצץ. חז ילי זה ראוי, הוא ייקח את זה משם. הוא בכל זאת חוצץ, זה קושיה שמואל. לא, במרירתה, מריר. שאלה חזיה להורות, אבל ייקח את זה כדי להשתמש בו לעיבוד, לעיבוד אורות. אחד מהחומרים שמשתמשים בו, אלא תהליך של יצירת תוצרת אור. הגמרא דוחה דעית בה קוצי. המלח הזה יש בו גם קוצים, אז זה ישרוט את ידיו. לא ישתמש בו. השאלה הכיוון זה קשה לקוטל שקלה, אבל אמרנו כבר במשנה שלנו שמלח הוא קשה לקוטל, אז הוא לא ישיר את זה שם. תשובה, דייטבה, הוא יושב, אותו ערימת מלח, הוא יושב על חספל, על חתיכת חרס, חרס שבור, אבל יכול לשמש כמין קערה שעליו יושב המלח. אז אין מגע ישירות עם הקיר, אז הוא חוסם בפני הנזק שמלח יכול לגרום לקיר. שאלה, חספה גופה תחוץ, למה שהחספה לא מהווה חוצץ? הגמרא עונה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', דלת בשיעורה. כדתנן. עכשיו יש מחלוקת בין רשי ותוספות איך ללמוד את השורה הזאת. אנחנו נאמץ את שיטת רשי כי שיעורינו הם מבוססים בעיקר על רשי. מה זה אומר לי דלת בשיעורה? ורשי למעלה אומר ואבי כמן דלתה. זה כל כך לא חשוב, הוא כאילו אינו, זה לא ממעט. אי אפשר לקחת דבר כל כך שולי בחשבון כדבר הממעט את השיעור. ואם תשאלו, אז מה הכוונה שיעור לגבי חספה, לגבי חתיכות חרס? יש תקדים, יש רקע לדבר הזה. כדתנן, במסכת שבת לגבי דיני הוצאה, מתי אדם מתחייב אם הוא יטלטל דבר מרשות היחיד לרשות הרבים או ההפך? מתי הוא מתחייב? אם לבר יש לו חשיבות או שיעור מינימלי שאנשים משתמשים באותו חפץ או אותו דבר. אם פחות מכאן, אז אדם לא מתחייב בהוצאת שבת. וכדתנן חרס, כדי ליתן בין פצים לחברו. אנשים היו משתמשים בחרסים כדי לסתום רווח בין מסגרת חלון והקיר. רשי מרחיב דיבור על זה, אבל בשבילנו היה חשוב לראות שחרס שהוא לא ראוי אפילו ליתן בין פצים לחברו, הוא כמן דלתה. ועל החרס הזה, על חרס קטן כזה, מדובר שהמלח יושב עליו. אז הוא לא ייקח את המלח משם בגלל שהמלח מזיק לכותל, הוא לא כעת מזיק. ומבחינת המלח עצמו, כבר אמרנו שמדובר במלח מריר עם קוצים, ולכן אין לו סיבה לקחת את המלח בפני עצמו. הגמרא ממשיכה, שורה שנייה מראש עמוד, דוגמה תשיעית, כלי חרס. שואלת הגמרא, איך כלי חרס חוצצים בפני הטומאה? חזי לו, הוא ייקח את זה משם. אבל בכל זאת כתוב שזה חוצץ, זה קשה על שמואל. תשובה, דמיתנף, מתונף. שואלת הגמרא, חזי לאומנה. מקיזי דם, הזכרנו אותם מקודם, הם יכולים להשתמש בכלי חרס לאגור את הדם מהפציינטים שבאים להקזת דם. תשובה, דמין קו, יש חורים. מה יועיל לו כלי עם חור כדי לאגור את הדם? אז לכן כלי חירס במצב כזה שהוא מתונף וגם מנוקב, והוא בתוך חלון שבין תומה לחדר שני, הוא ישאיר את זה שם ולכן חוצץ. שאלה עשירית, ספר תורה הוא חוצץ, אמרנו חזי למקרא זה הוא ייקח את זה משם, לא בבלוי. שאלה הבאה, ביי גניזה, ייקח את זה לגנוז אותו, לקבור אותו, כמו שנהוג אצל ספרי תורה בלויים, לא שם תהיה גניזתה, שם הוא ישאיר את זה שם. הנושא שמופיע בצד, להסביר שיטות רב ושמואל בעניין עשיית מחיצה ממלח. יש תחומים שונים שבהם חשוב שיהיה מחיצה. אם זה לגבי שבת, אם זה חציצה בפני דברים אחרים, אז יש צורך ליצירת מחיצות, כפי שאמרנו בדוגמאות או מובנים שונים. האם אפשר ליצור מחיצה ממלח? עכשיו נפנה לגמרא. אולי לפני כן יש רק לציין שיש סימון בצורת בית בצד, בשוליים כתבנו מתחת למבנה. הצורה הזאת מבניתה את הביטוי ולא פליגי. דרכים להסביר רב ושמואל שלא יהיה ביניהם מחלוקת. אז כאילו אנחנו פותחים את הגמרא וזה נראה שיש מחלוקת בין רב ושמואל, אבל בהמשך אמר היא תגיד שאין בכלל מחלוקת ביניהם. הגמרא, אמר רב, בכל עושים מחיצה. שהרה ברבינו גרשום, מחיצה היא לעניין שבת, היא בפני התומה כמו שהזכרנו. בכל עושים מחיצה חוץ ממלח ורבב. רבב זה שומן. שומן זה דבר שנמס עם הזמן, ולכן הוא אפשר לסמוך עליו כמחיצה. ושמואל אמר אפילו מלח, דיינו גם ממלח ניתן לעשות מחיצה. אז לפי רב זה נראה כעת מלח פסול למחיצה, אינו ראוי למחיצה. לפי שמואל מלח כן ראוי. אז האם יש כאן מחלוקת? אמר פאפה ולא פליגי, אין מחלוקת. הא במלח סדומית, הא במלח אסטרוקנית. אם זה מלח סדומית, זה קשה כאבן. זה מה ששמואל אמר, שאפילו מלח ראוי ליצירת מחיצה. אם זה מלח אסטרוקנית, זה סוג מלח אחר שהוא מתפזר ולא ראוי למחיצה. עכשיו הגמרא אומרת, בואו נשאר בתחום של המלח, אבל אם נגיד נוסיף לדיון שלנו ידיעה חדשה. והשתד ימה רבה, עושה אדם שני צבורי מלח. אדם יכול לעשות מצבור של מלח גבוהים 10 טפחים, שזה שיעור למחיצה. הוא יעמיד שני ציבורי מצבורי מלח בגובה מינימלית של 10 טפחים, וזה בכניסה למבוי. שוב, זה לגבי הלכות שבת, שמותר לטלטל במבוי, למרות שהמבוי הזה נפתח לרשות הרבים, מאחר שהמבוי מדורייתא הזה יש לו שלוש מחיצות, הוא רשות היחיד, אבל הרבנן חייבו שבעלי המבוי יעמידו או יציבו משהו לשם הקר, להכיר שלהזכיר להם לא לטלטל מהמבוי לרשות הרבים. אחד מהדרכים זה מה שנקרא קורה. אפילו הזכרנו את הדבר הזה בתחילת לפני כמה דפים רבים. אותו קורה היא הולכת מעבר לכניסה למבוי. דרך כלל הקורה תעמוד על הקיר שבו נמצא הפתח למבוי. הוא עומד כאן אנחנו נעמיד את הקורה על שני צבועי מלח בצורה כזאת שהקורה יהיה גבוה מינימלית של 10 טפחים. אז הוא רב אומר שאדם יכול לעשות שני צבועי מלח ומניח עליהן קורה בכניסה למבוי, שהמלח מעמדת את הקורה, המלח גורמת לכך שיש את הגובה המינימלית של הקורה עד 20 אמה, והקורה מעמדת את המלח. הקורה יש לה כובד משלו והוא לוחץ למטה על המלח ומונע את המלח מלהתפזר. עכשיו ששמענו את הדין של רבה בקשר לרב ושמואל, יכול להיות ששניהם מדברים אפילו מלח איסטרונקנית, שניהם מדברים על אותו סוג מלח. האם אפשר לעשות מחיצה ממלח איסטרונקנית ולא פניקי? אין מחלוקת ביניהם. הדיקה קורה, מה ששמואל אמר שאפשר לעשות מחיצה ממלח, מדובר במלח שיש עליו כובד, כמו קורה, הדלק הקורה. אם אין קורה שילחיץ למטה על המלח, המלח יתפזר, ולכן מלח איסטרונקנית אינו ראוי למחיצה. זה מה שרב אמר. מרחיקין את הריחיים 3 מן השכב, שאין 4 מן הרכב וכולי. בצד יש לנו נושא, וכתבנו טעמים להרחקת ריחיים מכותל חברו. הגמרא, מה הייתה עם הלמה מרחיקים ריחיים מן הכותל? תשובה, משום טיריה, רעידת הקרקע. בסיבוב האבנים של הריחיים זה גורם הרעדת אדמה וזה מזיק לכותל. שאלה, ותניא, ושל חמור, זה נקרא ריחיים של חמור. מה זה בדיוק? יש גישה של יש רשי וגישה של תוספות. אנחנו לא צריכים להיכנס לתאר או לפרש את זה, כי כעת מה שחשוב הוא רק לציין שלאותו ריחיים של חמור, לפי רשי אגב הם ריחיים קטנים, כתוב במקור הזה צריכים להרחיק אותו מהכותל 3 מן האצטרובים שהן 4 מן הכלת. המילים האלו אצטרובים וכלת אפשר לראות במפורשים שהם הם, 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 הם קשורים, אפשר לראות את זה ברבינו גרשום לקראת סוף הקצרות, הוא אומר מן הצטרובל קרי התחתון שכב הריחיים של חמור. אז השכב הוא כשמדוע בריחיים של חמור משתמשים במילה הצטרובל, ורכב קרי קלט. אז אותם מילים, אותם דוגמאות, רק במילים שונים ממה שאנחנו רגילים. מה חשוב לנו? אנחנו אומרים שיש להרחיק ריחיים של חמור, אותם שיעורי הרחקה שכבר הזכרנו, 3 מן החלק התחתון, שהם בעצם 4 טפחים מהחלק העליון. הטעם, הגמרא ממשיכה, הטעם מאי טיריא איכא, במציאות טחינה בריחיים של חמור לא מרעידים את האדמה. זה נקרא לזה, איך שבנו את הריחיים של חמור, או בגלל הגודל של לפי רשי משמע הדרגה של הגודל, לפי תוספות משמע על צורת הייצור של אותו סוג של ריחיים, ומה שחשוב הוא לא גורם הרעדה. אז למה יש צורך להרחיק אם מה שאמרנו משום טיריה זה נכון? אלא תשובה או הסבר שני, מה באמת הסיבה שמרחיקים את הריחיים? משום קלה, קול, לא הרעדת האדמה, אלא הקול שנוצר בשעת התחינה, שומעים באוזניים, שומעים קול, אז הקול הזה יכול לפגוע בכותל. יש אפילו, אם אני לא טועה, הרי אני לא מומחה בדבר, אבל אם אני לא טועה, שיש סיפורים של גשרים שקרסו ללא שום סיבה חיצונית, חוץ מכך שבזמן נסיעת רכבים על הגשר זה קורה שהקול שנוצר הוא ברמה מסוימת כזאת שיכולה לפוצץ, להרוס את מבנה הגשר. אז יש זה עובדה במציאות של גלי קול מסוימים בהתאם לאותו דבר שהוא ינזק, אותם גלים מיוחדים יכולים להביא לידי הרס. אז זה הסכנה שהריחיים מהווים. חזרה לגמרא, ואת התנור שלושה מן הקליה שאין ארבעה מן השפה. רש"י על המשנה תיאר את הבסיס שעליו מניחים את התנור. אותו בסיס הוא רחב מלמטה, הוא מתקצר עד השפה שלו, ולכן מהקליה, מהתחתית, זה רק צריכים להרחיק אותו, לשמוע מרחק שלושה טווחים. אותו בסיס הוא, כשאתה מודד את המרחק מהשפה, מהמשטח שלו, הוא ארבעה טווחים, מאחר שהוא התקצר. אמר בי שמע מינה, קליה דתנור טפח. רואים מכאן שהרוחב שהקליה יותר מהשפה, זה טפח נוסף, נראה לי מכל הכיוונים. נפקא מינה, הצורך לדעת את זה, למקח וממכר. אם אדם מזמין מאיזו בר מלאכה לבנות עבורו בסיס לתנור, אז אלו, זה צריך להיות כזה דבר שהבסיס יותר רחב מהמשטח, טפח. יש כעת משנה חדשה, ולפני שנקרא את המשנה יש הבלטת מילים תנור וקירה, ובצד בשוליים יש לנו מבנה, הבלטנו תנור וקירה, סימון זה כדי להקים ליישב בברייתא המובא בגמרא עם משנתנו, ליישב שיעורים אחרים שמופיעים בברייתא מזה שמובא במשנה, ואנחנו נוכל להשתמש, להיעזר בסימונים האלו, לראות את ההבדל, לראות את התשובה. המשנה, לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, הוא כעת בקומת כניסה, קומת קרקע, אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע אמות. כמובן אמצעי בטיחות לגונן על הדייר מלמעלה. ממשיכים במשנה, היה מעמידו בעלייה, אם התנור הוא נמצא בקומה השנייה, אז שוב פעם צריכים שיעורים בבנייה כאמצעי בטיחות, צריך שיהיה תחתיו מעזיבה שלושה טפחים. מעזיבה זה החומר שממנו נוצר הרצפה, ודהיינו התקרה של אותו קומת כניסה. אז מעזיבה יחד עם קורות, אז צריך להיות עובי של מעזיבה שלושה טפחים. ובקירה, מדובר פה בקירה שהיא בקומה עליונה, טפח. הקירה היא פחות, מפיץ פחות חום מתנור, אז מספיק עובי של מעזיבה טפח. ואם הזיק, אם בכל זאת קרה נזק, משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר, לא אמרו כל השיעורים האלו, אלא שאם הזיק, פטור מלשלם. לא יפתח אדם חנות של נחתומים ושל צבעים תחת אוצרו של חברו. ולא רפת בקר. גם רפת בקר אל תפתח מתחת לאוצר חברו. באמת, ביין, אם האוצר הוא אוצר של יין, התירו. התירו, כוונה, החנות של נחתומים ושל צבעים מתחת לאוצר של יין, אבל לא רפת בקר. רפת בקר לא מותר מתחת לאוצר של יין, כי הריח מזיק ליין. בניגוד לחום שנמצא מתחת לאוצר היין, החום הוא אינו קשה. לפי רש"י, העשן אינו קשה ליין. יש מחלוקת בין רש"י ותוספות מה יכול להיות הנזק שלא מזיק ליין. לפי תוספות זה עניין של חום, לפי רש"י זה עניין של עשן. הגמרא והתניא, כשדובר בהעמדת תנור וקירה בעלייה, כתוב פה בברייתא בתנור ארבעה ובקירה שלושה. תשוו את זה לשיעורים שהופיעו במשנה. במשנה מתחת לתנור רק שלושה טפחים, לפי המשנה בקירה רק טפח נדרש, ופה לקירה נדרש שלושה טפחים. אמר אביי, כי תניא ההיא, הברייתא עם השיעורים הגדולים המוגמאים בדנחתומים. מדובר בנחתום, זה מאפייה. תנור דידן, התנור שלנו שמוזכר במשנה שלושה טפחים, כי קירה דנחתומים דמי, זה כמו הקירה שלהם, ולכן בברייתא צריך שלושה טפחים, כמו התנור שלנו, תנור ביתי, שמספיק שלושה טפחים. וכמובן התנור שהוא עוד יותר חם מהקירה, התנור של נחתום, זה דורש ארבע טפחים מינימום של מעזיבה מתחתיו. לא יפתח וכולי. תנא, אם הייתה רפת בקר קודמת לאוצר, מותר. מותר לבעל הרפת להשאיר את הרפת, הרי הוא קדם. ואנחנו באחת מהסוגיות המוקדמות יותר ראינו שבענייני דירה אנחנו מקילים, שתוכל להשאיר את דברים הקשורים לחיים היומיומיים של בן אדם, כולל הרפת. אז אם הוא קדם, אז ואחר כך בעל העלייה רוצה לפתוח אוצר, אתה בעל הרפת לא צריך לזוז משם. בצד יש לנו נושא איסור פתיחת מקומות המזיקים לאוצר. שוב פעם אנחנו מדגישים שאם האוצר היה קודם, אז אין לפתוח מה שראינו כבר. האם איסור זה רק כשכבר קיים האוצר, לא, האוצר ממש מתפקד כאוצר, אותו עלייה כבר שמור בדוחו, אם זה תבועה או דברים אחרים שאדם שומר באוצר, או אפילו אם יש הכנה לאוצר. הנה אני בא עם הבקר שלי, ואני רואה שבעל העלייה עושה הכנות לאוצר. הוא לא הכניס שם את התבוע שלו עדיין. האם אני נמנע מלפתוח רפת, מלהכניס את הבקר שלי כבר לשם? עכשיו הגמרא. ביי הביי, כיבד וריבץ לאוצר מהו. אם הבעל העלייה או ריבץ לשטוף את הרצפה לשם אוצר, האם זה נחשב כקידם אוצר. עוד שאלה, ריבה בחלונות מהו? אדם שעושה כזה דבר, הוא פותח עוד חלונות בעלייה, הוא מגלה דעתו שהוא צריך אוויר שלא יתרכב התבועה. עוד שאלה, בנה עלייה על גבי ביתו מהו? רשי, הוא קצת למטה מפה, רשי אומר, בנה עלייה על גבי ביתו, על גגו. ורגילים היו לבנות שם לאוצר מהו. אם תמצא לומר, ריבה בחלונות, לאו הקדמה הוא, אז לפי זה, אם אני רואה שבעל הקומה העליונה מתחיל לפתוח חלונות, אני עדיין יכול להכניס רפת בקר, כי זה לא נחשב שהוא קידם, שהוא קדם. איך ידקו לי בניינה לאחי עביד מאי? כאן זה לא עניין רק פתיחת חלונות, שאולי זה נחשב פעולה קטנה, פעולה מזרית. הרי מדובר פה שיש לנו בעל גג, אני רואה שהוא מתחיל לבנות מבנה שלם על הגג. האם זה נקרא הקדמה שימנע ממני כבר עכשיו מלהכניס בקר במבנה הקיים, בקומת הכניסה? אז אלו הם השאלות שנשאלו, מה נחשב הקדמת אוצר? תיקו, אין תשובה. באי רב הונא בר רב ישוע, תמרי ורימון אימי. דיברנו על אוצר, ועד עכשיו התייחסנו בעיקר לאוצר של תבועה. רשי אומר שכשאוצר בדרך כלל זה לתבועה, יין ושמן, מה אם הבן אדם עוצר שם תמרים או רימונים? האם זה נחשב, רשי כך אומר, הכניס שם תמרים ורימונים מהווה התחלת אוצר? האם זה נחשב תחילת אוצר? אז במצב כזה שהוא הכניס שם תמרים, זה ימנע ממני מלהכניס את הבקר? תיקו, אז גם זה ללא תשובה. באמת, ביין התירו וכולי, תנה. ביין התירו, תהיינו מתחת לאוצר יין, התירו חנות של נחתומים. לפי רשי, בגלל שהאשן הוא לא מזיק. או פה אפילו יותר מזה, ביין התירו מפני שמשביחו, זה משביח את היין, ולא רפת בקר מפני שמסריחו. אבל מתחת לאוצר יין לא התירו לפתוח רפת, בגלל שזה יגרום לסירחון. אמר יוסף, היי דידן, מבחינת היין שלנו הוא מאוד מאוד פגיע, אפילו קוטרה דשרגה נמי קשיאלי. לפי רשי, קוטרה זה בדרך כלל זה אשן, זה משתלב יפה עם רשי. אז לפי מה שרב יוסף מתאר, אפילו האשן שמופץ מנר הוא מזיק ליין שלנו. אז יש כאן כל כך הבדל גדול בין האיכות או חוזק או הנתונים של היין שמופיע במשנה, שהוא לא רק עמיד בפני העשן לפי רשי, אלא העשן אפילו משביח את היין, בניגוד לאיכות היין שאליו רב יוסף התייחס, שכנראה מאוד מאוד פגיע. אמר ששת, ואספסטה כרפת בקר דמיה. אספסטה זה מה שנקרא שחת של תבועה, זה תבועה שקוצרים אותו לפני בשלותו, נותנים את זה כמאכל באימה. עכשיו אם אדם עושה אוצר של אספסטה, אז דינו כרפת בקר, ו תכלס זה אומר לנו שאדם לא לא יציר אוצר של אספסטה מתחת לאוצר של יין. עד כאן שיעורנו להיום.